ערב טוב חברים, אנחנו עוסקים בפסוקי דזמרה, הסוף של ספר תהילים, השיעורים להצלחת עם ישראל, החיילים היקרים, המפונים וכולם, כל מי שצריך מתפילות, והיום יש לנו נושא שהוא ממש רלוונטי לעניין הדיומה, ממש לעניין הדיומה. אני מתפעל שאותה תפילת פסוקי דזמרה שאומרים כל יום, פה יש לכם לפי הייצוב הזה את תפילת תהילה לדוד, מזמור קמ"ה, קמ"ה, קמ"ו, קמ"ז, קמ"ח, קמ"ט וקנ. יש לנו היום את קמ"ט ועוד אחד, ואחר כך אני רוצה לעשות איזה מבט על, אז לא סיימנו. לא לחשוב שעוד חצי קילומטר ונגיע, אני רוצה אחר כך להסתכל עוד פעם במבט על. אני מתפעל איזה מסר, תוכן ותובנות עולות מהמילים האלה, היקרות, שלמדתי אותם בעל פה כילד צעיר, ויש פה נושאים מאוד מרכזיים, מאוד מאוד, ראינו גם את העיצוב הזה של פסוקי דזמרה, שפה יש לנו את תהילה לדוד, ואחר כך זה יורד. כל מזמור זה עוד שלב שיורד, ואני עובד על עיצוב חדש, כי הדברים מדהימים איך שהם מתחברים ברצף. אני רוצה היום לעסוק במזמור שהוא מאוד בעייתי מבחינה פרשנית, ואולי צריכים להגיד דוגרי מבחינה מוסרית. בואו נקרא את המזמור, נשאל שאלות, וכפי שסוזן, את רוצה להגיד את זה, כמה זה רלוונטי? בואי, את תגידי את זה, זה נשמע הרבה יותר משכנע. אנחנו נקרא את, אני נקרא את המזמור, ואז תגידי את זה ספונטנית לגמרי. אני רוצה לקרוא את המזמור ולשאול כמה שאלות, ולהיכנס לסוגיה מרתקת מבחינת הפרשנות ומבחינת המוסר המקראי. סופר מעניין, כל כך רלוונטי. אז סוזן, אני מתחיל ואחר כך תגידי את המילים, את ההסברים שלך. הללויה, שירו לאדוני שיר חדש, תהילתו בקהל חסידים. ישמח ישראל בעושיו, בני ציון יגילו ומלכם. יהללו שמו במחול, בתוף וכינור יזמרו לו. כי רוצה אדוני בעמו, יפאר ענבים בישועה. יעזו חסידים בכבוד, ירננו על משכבותם. רוממות איל בגרונם, וחרף פיפיות בידם. לעשות נקמה וגויים, תוכחות בלאומים, לאסור מלכיהם בזיקים, ונכבדיהם בחבלי ברזל. לעשות בהם משפט כתוב, הדר הוא לכל חסידיו, הללויה. אז יש לנו פה המון נושאים, לשיר שיר חדש, לשמוח בציון, עם מלכות השם בציון, להלל עם ישראל, רוצה את השם, רוצה את עם ישראל, ויש לנו תפארת, פאר של ישועה, החסידים עם רוממות אל בגרונם, ויש בידם חרף פיפיות, ויוצאים נגד מלכי אומות העולם ונכבדיהם, כדי לעשות בהם משפט ונקמה. סוזן, בבקשה. מסכימה?
כן, אני אמרתי לבני שמהתחלת המלחמה, המזמור הזה בתפילה, שאנחנו אומרים כל יום, היה מאוד חזק אצלי, וממש הרגשתי שזה מדבר עליי, אנחנו כאן במזמור הזה, וגם אמרתי לך, בני, בהתחלת המלחמה, שככה חשבתי, ואתה אמרת את הקשר של המזמור הזה. אני חושבת עם מזמור בית, אם אני לא טועה. ומה שאנחנו רואים, אנחנו רואים גם שיר לשם שיר חדש, שזה בהרבה מזמורים, זה נכון, אבל אנחנו חייבים כאילו להתחיל שיר חדש, ואני חושבת שזה השיר של אחדות.
יש פה
אולי
אחדות.
זה הקהל חסידים, כאילו שיש לנו אחדות. וגם גם אמרתי לבני שזיקים, כאילו זה בדרום. והיה, כאילו המחבלים נכנסו לזיקים, וגם היו הרבה שנים של יריעות ורקטות וכל מיני דברים נוראים שזרקו מעזה לדרום. וככה אנחנו רואים שבזיקים, לאסור מלחמה בזיקים, ועכשיו מתחיל את המלחמה לעשות משפט, זה גם הרגשתי חזק. וגם בנכבדי חבלי ברזל, ואנחנו במלחמת חרב ברזל.
אז
יש
הכל
את החרב,
נאמר
יש
פה.
ברזל, גם הם מצאו חרבות ברזל בזמן הזה. אז אמרתי שאני חיכיתי כל השנה בשביל השיעור הזה.
אוקיי, עכשיו אני לחוץ מאוד. סוזן, תודה רבה על דברי המבוא האלה. אני רוצה להעביר שיעור, ניתוח של המזמור, המקבילות בכחול, המקבילות באדום, המקבילות בירוק, ויש לנו הרבה מה להגיד. היום רבותיי, fasten seat belts. אנחנו נצא לטיסה מאוד מאוד מרתקת, ואני אגיע לספר ישעיהו ביג טיים, עם חיבה גדולה מאוד לישעיהו, ואנחנו נראה פה תובנות לדעתי מרחיקות לכת בתהילים עם ישעיהו, ואני רוצה, אני מקווה שאני אצליח להראות את החידוש הענק מבחינה מוסרית והיסטורית מה שעובר עליהם. המזמור מתחלק לשניים. יש חלק אחד שאנחנו שרים שיר חדש, קהל חסידים, הכל טוב, יש שמחה, יש גילה בציון, עם ישראל, והם יהללו, כמו במזמור הקודל, שמו במחול, תוף וכינור, כמו במזמור הבא, שם מדובר על כינור, תוף ומחול. עם ישראל נמצא במקום מצוין, רוצה השם בעמו, יפאר ענבים בישועה. יש לנו ישועה, יש לנו פאר, תפארת, וטוב לכל הענבים, לכל העניים, טוב להם. זה המצב הכללי, שיר חדש של בני ציון שיגילו במלאכם. ועכשיו יש משהו ספציפית, פסוק ה' עד לסוף, כמו ארבע פסוקים בהתחלה, וחמישה פסוקים בהמשך. החסידים בהתחלה, באמצע ובסוף. החסידים שולטים על המזמור, או המזמור מקדם את החסידים לפעול, והם עליזים, יש להם כבוד, והם מרננים על משכבותם. למה על משכבותם? גם כשהם ישנים, יש להם איזה רוגע. היו שרצו להסביר את זה גם שהם מתים, לא, לא, לא. אני לא אוהב את הפירוש הזה, אני לא יודע מאיפה זה בא, גם מי ששוכב בבית קברות. הם שמחים, ויש להם רוממות אל בגרונם. וירם קרן לעמו, מזמור הקודם, הללו במרומים, ובגרון שלהם יש דברים מרוממים, ויש בידם חרב פיפיות. זה יעסיק אותנו. יש להם חרב עם פיפיות חזקות, או חרב, זה כמו חרב פיפיות של double-edged sword, או יש להם חרב בפה שלהם. הפה שלהם הוא חריף והוא חד. כמו חרב, לעשות נקמה וגויים. נשאלת פה השאלה, מי עושה את הנקמה וגויים? החסידים, הם שיעשו את זה? והם עושים גם תוכחות בלאומים, או השם? עוד מעט נעשה דיון על זה. לאסור מלכיהם בזיקים, מי עושה את זה? החסידים, או השם, והם מתפללים לזה, ונכבדיהם בחבלי ברזל. לעשות בהם משפט כתוב, איפשהו בתורה כתוב, לעשות משפט בעמים. וזה הדר לכל החסידים. זה כבוד והדר לחסידים, הללויה. ופה, קודם כל, לפני שנשאל את השאלה הגדולה, של למה התוקפנות הזאת, בואו נראה פה, יש תוקפנות במזמור, יש מתח, יש מגמה להשתלט על העמים, ולעשות נקמה ומשפט בהם, והם מופיעים בזיקים וחבלי ברזל. שימו לב שההלל, שבכל אחד מחמשת המזמורים האלה פותח וחותם, פותח וחותם, ההלל גם מופיע תהילתו בקהל חסידים, והם לא רק תהילה כשם עצם זה קיים אצל החסידים, הם גם יהללו שמו במחול. וזה מהמזמור הקודם, וימשיך במזמור הבא, בתוף וכינור יזמרו לו, המזמור הבא ידבר על כינור, תוף ומחול. אז זה יושב ממש טוב, הם מקדמים את ההלל ואת הריקוד במחול עם כלי נגינה של תוף וכינור. אז זה מאוד דומיננטי שיש פה תהילה. החסידים, אמרתי כבר, מופיעים בהתחלה עם הלל, הם מופיעים באמצע בחוות, ירננו על משכבותם, הם נראים אנשים לא אלימים, יש להם רוממות אל בגרונם, לא מתאים לקחת חרב של נשק ולעשות נקמה וזיקים וחבלי ברזל ולעשות משפט, לא מתאים לאווירה של המזמור. מה קורה במזמור? איך שלא יהיה, תכף נגיע לשאלה הזאת, איך שלא נהיה, ישמח ישראל בעושיו, קודש בריחו הוא העושה שלהם. מי עושה? המעשים שלו, החסידים, או שהשם עושה נקמה וגויים ומשפט בעמים? לא ברור, זה יכול להתפרש לשניים. יש מלאכים שאוסרים מלכיהם בזיקים, אבל בני ציון יגילו במלכם. יש נכבדיהם של העמים שהם בחבלי ברזל, אבל החסידים להם יש גם כבוד. זה ממחיש את הניגוד. יש מלכים ונכבדיהם של האויבים, ויש את המלך של עם ישראל, השם, ויש את נכבדיהם, והם באים בחבות החסידים. יש פה ניגוד. אז המזמור בנוי מצד אחד מהחלק הראשון שהוא מאוד קהל חסידים ומאוד דתי ומאוד שמח ומאוד ציון ומאוד עם ישראל וישועה, ויש את החלק השני שהוא קורה משהו, משפט ונקמה, והעמים לא עוברים פה בשקט. ופה נשאלת השאלה, מה קרה למזמור הזה? בואו נראה שנייה את המזמור הקודם. שנייה. בואו נראה את המזמור הקודם. הנה, זה מזמור קוף ממחת, ראינו אותו לפני שבוע. הנה, זה המזמור הקודם. ראינו בקוף ממחת, יהללו את שם השם. יהללו את שם השם. ופה זה ממשיך, יהללו שמו במחול. וראינו במזמור הקודם כמה יהללו את שם השם כי הוא ציווה ונבראו, הללו את השם מן הארץ. שימו לב כמה פעמים מופיע פה קול. תננים וכל תהומות, אש ורד השלג וקטור רוח שערה עשה דברו. הערים וכל גבעות, עץ פרי וכל ארזים, החיה וכל בהמה, רמס בציפור כנף, מלכי ארץ וכל לאומים, שרים וכל שופטי הארץ, בחורים וגם בתולות, זקנים נערים, כולם באים. ומי מופיע פה? מופיע פה מלכי ארץ וכל לאומים ושופטי ארץ. אותם מלכי ארץ והלאומים, שרים וכל שופטי ארץ שבאים להלל את השם, ועם ישראל יוביל אותם ויערן קרן לעמו תהילה לכל חסידיו, ואותם חסידים ממשיכים? וואלה, הם באים אותם מלכים ואותם לאומים, ומה קורה להם, המסכנים האלה, המלכים והלאומים? לעשות נקמה בגויים? תוכחות בלאומים? הם הוזמנו פה? מלכי ארץ וכל לאומים הוזמנו כדי שנעשה להם נקמה? אנחנו או השם? כדי שיהיה תוכחות בלאומים? לא הזמנו אותם בקוף ממחת בהרמוניה של תהילת השם היפה ביותר של שמיים וארץ שמעללים את השם, ועכשיו על המקום נכנסו וישר על המקום שמים להם אזיקים וחבלי ברזל? נקמה ומשפט? אפשר לקרוא את המזמורים האלה זה ליד זה? אני עכשיו לא שואל שכל מזמור מתפרש על ידי השני. שני המזמורים האלה הם לא מסתדרים. הם רבים כמו חתול ועכבר. הם לא ישבו ביחד. האם הזמנת מלכי ארץ וכל לאומים כדי להלל ביחד? או הזמנת אותם כדי להכניס אותם לבית האסורים? על אזיקים? סתירה טוטלית. אני צודק עם הקושי שלי? קושי אמיתי. וזה ראינו, שנייה, לא. את זה אני רוצה עכשיו לנסות ליישב. וזה קושי גדול מאוד. אולי צריכים להגיד את הקושי בצורה הרבה יותר טרגית מבחינת ההנה, זה מה את המשקופית הזאת רציתי להראות. שימו לב, קוף ממחת, קוף מם תת וקוף נון. איזה הללוהו יש פה בשמיים. הללו את השם מן השמיים. הללו שש פעמים. בארץ עוד לא. אנחנו מזמינים את מלכי הארץ וכל לאומים. וקוף נון, הם באים. יהללו שמו, זה מפה. במחול, בתוף וכינור, מופיע בסדר הפוך, וכינור, תוף ומחול. קופנון חותמת קופממתת, בחינו תוף ומחול, הללו הללו, מלמעלה עד למטה, בסוף כל הנשמה תהלליה. וקופממתת, אתה בא עם נשק, אתה בא עם אזיקים, ואותם גויים באים ואותם לאומים באים, נקמה ותוכחות. איפה האווירה היפה של הלל? איפה יהללו שמו? איפה המחול, הטוף והריקוד של הכינור? זאת שאלה אמיתית. זו סתירה טוטלית. מלכי ארץ וכל לאומים, לעשות נקמה בגויים, תוכחות בלאומים, לאסור מלכיהם. איך אפשר ליישב את זה? עכשיו נעזוב שנייה את הפרשנות ההקשרית. יש פה שני מזמורים, לא חשוב אם אתה חושב שיש פרשנות הקשרית, יש סמיכות פרשיות או אין, המסר של המזמורים האלה, חולק מזמור על השני מהקצה אל הקצה. מה לך על אותם מלכים ואומים שבקוף ממתת, קוף ממחת נכנסו כי הוזמנו להצטרף, והם נכנסים בקוף ממתת ומהללים וישר שמים אותם באזיקים? איך אפשר? זו סתירה בלי סמיכות פרשיות. אם אתה דורש עוד סמיכות פרשיות, זה לא נסבל. מי שרוצה להגיד משהו. אמרתם נכון, you're absolutely speechless. אני מסכים למה שאמרתם, אין אומר ואין דברים, בלי נשמע קולם, אמרתם דבר מאוד נכון. זה קושי פרשני, זה קושי מוסרי. מה אתה לוקח את אומות העולם ומשתלט עליהם? או, סוף מאה ה-19, חוקרים גרמנים, ימי הביניים, תראו איך שהיהודים אל נקמות השם, אל נקמות הופיע. היהודים רוצים להשתלט, צריכים להרוג אותם. היהודים רוצים את הזקני ציון, להשתלט על העולם, צריכים להרוג אותם. כמה דיו, כמה קולמוסים ודיו נשפחו על אותו מגמת הנקמה של עם ישראל בקוף מנטט.
International Court of Injustice this week.
Yeah, to these very days, exactly. לא צריכים ללכת לא לימי הביניים, לא למסעי הצלב ולא לאינקוויזיציה. היום היום. והיהודים משתלטים. המזמור, מזמור קוף מנטט הוא לא נסבל. מה עשו העמים האלה? ואני חושב שזה קושי מאוד חזק. הקושי הוא לא רק איך לפרש את זה, הקושי הוא מוסרי, וכמעט מגיעים לייאוש. לא נראה שיש פירוש. במיוחד שקוף ממחת כל כך מזמין שמיים וארץ, הוא מזמין את עם ישראל כל כך יפה, שהתהילה תהיה לכל חסידיו, ועם ישראל, לבני ישראל עם קרובו, והם מביאים את זה לקופנון, הסימפוניה שמסיימת את כל ספר, תהילים, וכולם ביחד, וכל כל הנשמה תעלה ליה, מהשמיים לכל בן אדם עלי אדמות, והנה משתלטים עליהם. איך אפשר? פרשנית זה קשה ומוסרית. ופה רבותיי, אני מתכבד לראות לכם דבר מדהים. דייקנות של השיטה, שדווקא השיטה הזאת, ואני רוצה להגדיל את השיטה הזאת ולחגוג את השיטה הזאת, אני חושב שאין מנוס אלא השיטה הזאת. אני נשמע קצת בייס, נכון? כאילו נוגע בדבר. ואני חושב שאין סיכוי להסביר את זה בכלום. אם לא עוסקים בדיון מעמיק, בעיון מעמיק של המילים. המושג מלכי ארץ ולאומים. בקוף מנטט, גויים ולאומים ומלכים. מופיע בפרק ב', גויים ולאומים ומלכי ארץ. מזמור ב' ומזמור קוף ממחת, קוף מנטט, מתכתבים. אין יותר מקומות בתהילים שהשורש מלך ולאומים מופיע ביחד. אין. כאשר בקוף מנטט ובפרק ב' מופיע ליד לאומים ומלכים גם גויים, ובאותו סדר בדיוק. גויים, לאומים, מלכים. גויים, לאומים, מלכים. גויים, לאומים, מלכים. אין מזמור אחר ואין פסוק אחר במקרא שגוי לאומים ומלכים מופיע ביחד. זה אובזרבציה סטטיסטית. ואני רוצה לצלול אתכם עם המתודה הזאת עד לסוף. כי הפסוקים, המילים מלכים ולאומים עם גויים, זורקים אותנו חזרה למזמור ב'. מה מופיע במזמור ב'? במזמור ב', עוד מעט נקרא אותו, המושג של לאסור מלכיהם בזיקים ונכבדיהם בחבלי ברזל, המושג מלך וברזל מופיע פעמיים במקרא ביחד. תחילת ספר תהילים, מזמור ב', אותו מזמור בו אנחנו עוסקים, תרועם בשבט ברזל ככלי יוצר תנפצם, ואתה מלכים השכילו. והמושג שופטי ארץ מופיע פעם אחת בישעיהו ומופיע במזמור ב' ובמזמור קוף ממחת. מה יש לנו? יש לנו דבר פנטסטי. יש לנו מסגרת לכל הספר. פה. מזמור ב' ומזמור קוף ממחת, קוף ממתת ביחד. זאת המסגרת של ספר תהילים. אנחנו עכשיו כמה שבועות ממוקדים באותה פינה של פסוקי דזמרה. בפסוקי דזמרה, פתאום לא לשכוח את ספר תהילים. התחלנו במזמור ב' ואנחנו חותמים בפסוקי דזמרה. כותב על זה עמוס חכם בפירושו הנפלא, ונמצא שספר תהילים כולו חותם במעין פתיחתו, ויש גם לשונות דומים בשני המזמורים. הוא שם לב לזה. הוא לא עסק בפרשנות ההקשרית, סיפרתי לכם שנפגשתי איתו, ועכשיו אני רוצה לחגוג את הפירוש הנפלא הזה. מי שאומר קמ"ח וקמ"ט, הוא יודע בדיוק שהמושגים האלה הם ציטוט של דז'ה וו של מזמור ב'. מי שאולי כבר קצת שכח, הבה נקרא את מזמור ב'. מזמור ב', כהמשך למזמור הראשון, לא פותח עם כותרת, והוא מתחיל ישר. למה רגשו גויים ולאומים יהגו ריק? יתייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על אדוני ועל משיחו. מה הם אומרים? אנחנו שומרים אותם מורדים בהשם ובעם ישראל ובמשיח. ננתקה את מוסרותימו ונשליחה ממנו אבותימו. אבל יושב בשמיים ישחק, אדוני ילעג למו. ומה אומר השם? אז ידבר אלימו באפו ובחרונו יבהלמו. מה אומר קודש בריחו? בגוף ראשון הוא מדבר. אני נסחתי מלכי על ציון הר קודשי. אספרה אל חוק, השם אמר אליי, בני אתה, אני היום ילידתיך. והשם אומר למלכו בציון, אתה, השם אמר אליי למלך, אתה הבן שלי, ואתה הבן שלי המלך בציון, מול אותם אויים עמים רשעים, אתה יכול לצאת נגדם. אתה יכול להילחם נגדם. להילחם על החיים שלך, על הביטחון שלך, על הבית שלך. שאל ממני, ואתנה גויים נחלתך ואחוזתך אפסי ארץ. ומה הוא אומר להם השם, לאותו מלך? תרועם בשבט ברזל, ככלי יוצר תנפצם. אתה יכול להרוג אותם. זה מה שהשם אומר לבנו מלכו בציון. בני ציון יגילו במלכם. לא, אני בפרק ב'. שימו לב איזה התכתבות חזקה יש בין שני המזמורים האלה. ויש מסר מדהים. ומה אומר המלך בציון? אני לא רוצה לשבור אתכם בשבט ברזל, ואני לא רוצה לנפץ אתכם בכלי יוצר. מה הוא אומר להם? תקשיבו מלכים, השכילו, תקבלו מוסר שופטי ארץ, עבדו את השם ביראה, וגילו ברעדה, יש לכם אפשרות לשמוח, אמנם ביראה, ברעדה, אבל אתם אומות העולם, יש לכם אפשרות להצטרף. זה מה שאני רוצה. מלך השם נתן למלך בציון אפשרות לשבור את אומות העולם. הוא אומר, יש לי את כל הנשק, אני לא רוצה. אני רוצה לחנך אתכם. אמרת לי, שאל ממני ואתנה גויים נחלתך ואחוזתך אפסי ארץ? ואמרת לי, תרועם בשבט ברזל ככלי יוצר תנפצם? לא. המלך אומנם בנקודת כוח, במעמד של כוח, והוא אומר למלכים, תקשיבו, יש לכם שכל, השכילו, יש לכם מוסר, היווסרו. אתם רוצים לעבוד את השם? בבקשה, ביראה. אתם רוצים לשמוח איתו? גילו ברעדה. והוא מזמין אותם. והוא אומר להם, נשקו בר, תכבדו את זה, זה מילים קשות, כי אם לא תעשו את זה, השם יענף, יכעס, ואתם תובדו דרך, וכי יבער כמעט פה, אבל אם אתם באים אליו, אשרי כל חוסי בו. אז מה יוצא ממזמור ב'? המלאכים יוצאים ותוקפים אותם, והשם צוחק עליהם, ויש מלך בציון חזק ועמדת כוח, והוא יכול לשבור אותם. הוא לא רוצה, הוא אומר למלאכים, השכילו שופטי ארץ. זה מה שקורה, רבותיי, בתחילת הספר.
And what is נשקובר?
נשקובר מתפרש בכמה דברים. נשקו, תנשקו, תכבדו, כמו שעושים קוסטי הנד. עשו ככה, למי שמכבדים אותו, לאיזה מלך גדול, תנשקו את הבן. בר זה ניסוח בארמית של בני. בני אמר עליי, ככה מסבירים הרבה. תכבדו אותו, כי ולא פן יענף ותובדו דרך. עכשיו בא מזמור קמ"ח. מה יש לנו במזמור ב'? במזמור ב' יש עמים שתוקפים אותנו, שיצאו נגדנו על השם ועל משיחו. ובשצף קצף יוצאים נגדנו. יהגו ריק. אבל המזמור ב', מזמור ב', המלך, בניגוד לסמכות שהשם נותן לו לשבור להם את הצורה, הוא לא רוצה לשבור להם את הצורה, הוא מחנך אותם. בא מזמור ב' עם שתי תפיסות, בא מזמור קמ"ח, קמ"ט, בסוף הספר, ומפצל את שתי התפיסות האלה. מה הוא עושה? הוא אומר, לא סימנתי פה מספיק את המלכים ואת הלאומים. ואת המלכים ואת הלאומים, הייתי צריך לסמן פה את הכל, אתם רואים את זה פה. מה הוא עושה? יש לכם פה את הגויים, לאומים ומלכים. ולגויים וללאומים ולמלכים, הוא עושה נקמה והוא עושה משפט. אבל הוא גם מזמין אותם, את המלכים ואת הלאומים. הוא מזמין אותם בצורה מאוד מאוד חביבה. מה הוא אומר להם? מלכי ארץ וכל לאומים, הוא מזמין אותם. בואו להצטרף להלל, כי הרי כבר במזמור ב' הוא לא רצה לשבור להם את הצורה, אלא הזמין אותם לעבוד את השם ביראה. זה מה שהוא עושה בקמ"ח. אותה שניות שיש במזמור ב', נגד העמים האלימים, היא מתחלקת במזמור קמ"ח וקמ"ט, לדרך של חסד ודרך של כוח. וזה אותם מילים בדיוק של מלכי ארץ ולאומים שמופיע רק פה ורק פה. צודק עמוס חכם, והוא לא יודע להסביר את זה. והוא הודה לי ששיתפתי אותו עם הפרשנים הגרמנים. סוף ספר תהילים זוכר טוב מאוד את העמים. אנחנו לא נאיבים ולא שכחנו את מה שאותם גויים ולאומים ומלכים רצו לעשות לנו בתחילת הספר ורצינו לחנך אותם. וממשיכים לחנך אותם ולהזמין אותם, עבדו את אדוני ביראה וגילו ברעדה. במזמור קוף, עבדו את השם בשמחה. בואו לפניו ברננה, זה גם לכל הארץ. אותם מלכים, אותם לאומים, אותם שופטי ארץ, בואו לעבוד את השם בהלל. אבל יש כאלה, ואנחנו זוכרים אותם ממזמור ב', מתוכם שהם גויים, לאומים ומלכי ארץ. מלכי ארץ וכל לאומים, שרים וכל שופטי ארץ. זה כולם. אנחנו רוצים לקוות שכולם באים בדרך חיובית. הווה דן את כל העם לכף זכות. אבל יש גויים ומלכים, לא כולם. פה מופיע קול, ופה מופיע קול, ופה מופיע 10 פעמים קול. זאת התמונה הכוללת. רוצים להזמין שמיים וארץ. אבל יש מלכים ויש גויים, לא כולם, מיוחדים מאוד, שהם לא יכולים להיות חלק מזה. ומה דינם? להם יש נקמה, להם יש משפט, להם יש זיקים, ולהם יש חבלי ברזל. אבל מה נעשה איתם? למה יש להם את זה? כי אנחנו מכירים אותם טוב 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 ממזמור ב'. הרי אותם גויים לאומים ומלכיהם, זה בדיוק הגויים לאומים מלכיהם, שיצאו נגד עם ישראל. אבל כמו שבמזמור ב' המשורר הביא אותם להשכיל ולהוכיח אותם, גם פה הוא אומר להם, תוכחות בלאומים. שימו לב, השם אומר במזמור ב', תרועם בשבט ברזל, ככלי יוצר, תנפצם, blow them up, תשבור להם את הצורה. מזמור קמ"ט, שם אותם באזיקים, שם אותם בחבלי ברזל, הוא לא שובר להם, תרועם בשבט ברזל. הוא אוסר אותם. הוא לא מנפץ אותם. הוא מוכיח אותם. רוצים לדעת מה בדיוק קורה? יש פרשן גדול מאוד למזמור קמ"ט. קוראים לו ישעיהו בן אמוץ. הוא יסביר לנו את זה עוד מעט. דהיינו, יש פה קודם כל תופעה מדהימה. מסגרת לכל ספר תהילים. inclusion. Big time inclusion. לא של מזמור אחד או של אוסף אחד. כל ספר תהילים זוכר בדיוק מה רצו העמים לעשות לנו במזמור ב', לא רצינו לשבור אותם. במזמור קמ"ח, קמ"ט, עוד פעם, מזמינים אותם, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. ושימו לב, פה זה המלך בציון שהשם קורא לו בני אתה. פה זה כל עם ישראל עם החסידים. ישמח ישראל בעושיו, אנחנו כולנו בני ציון יגילו במלכם. קחו את ארבעת המילים בני ציון יגילו במלכם, מופיעים ביחד פה בני ציון יגילו במלכם. זה סגירה של ספר תהילים. ופה צריכים לחשוב טוב מאוד איך להסביר לעומק את ה-inclusion, סגירת מעגל. לפעמים אתה עושה סגירת מעגל של שבוע, של יום, של שעה, של שנה. כל הספר, על 150 המזמורים שלו, הספר הכי גדול בתנ״ך, עושה inclusion כל כך יפה. ואם הוא אמר להם, היווסרו שופטי ארץ, פה הוא אומר להם, כל שופטי ארץ, בואו אתם ותהללו את השם. מה שהמשורר רוצה זה שיהללו את השם. יש לי לגמור חשבון איתם. עם אותם, יש לי חבלי ברזל, יש לי זיקים. אני לא מנפץ אותם, עוד מעט נראה מה ישעיהו עושה איתם. זה רבותיי חידוש ענק. גם ספרותית יש inclusion, וגם יש שינוי האופי. של מזמור ב' שונה בתכלית מאשר האופי של קמ"ח וקמ"ט. האמת היא שמעבר למקבילות שאתם רואים פה, יש עוד המון מקבילות בין פרק א' ב' לבין פסוקי דזמרה, ואני רוצה לדבר עליהם, גם להראות לכם הטבלה ולדבר על המשמעות, כי היא דורשת הסבר והיא דורשת לימוד.
Does Yoshev Shamayim Yitzchak allude to the birth of Yitzchak and the way that Abraham and Sarah both laughed?
יכול להיות, פה כתוב יושב בשמיים יצחק. כן, יושב בשמיים, יכול להיות. יכול להיות. אני רוצה עכשיו להתקדם ולהראות לכם עוד כמה דברים מדהימים שעולים מההשוואות האלה, ויש פה המון דברים. האמת היא שהמקבילות האלה, שהן מלאות מלאות מלאות, על כל ששת המזמורים של פסוקי דזמרה, אני משתדל לזכור אותם, ושהם יהיו כל הזמן מולי, ויש שיטה טובה מאוד של הטבלה מסכמת של כל פסוקי דזמרה, אני רוצה להראות לכם את זה בסוף, אבל אני רוצה להפנות את תשומת לבכם לדבר מאוד מעניין. המושג, פה למטה יש לכם את המסגרת, שאני אציג את זה יותר יפה. יש מושג מאוד מיוחד, שבקמ"ט בא לסיום. זה המושג, שירו לשם שיר חדש, תהילתו בקהל חסידים. שיר חדש, מופיע 7 פעמים במקרא. במזמור למד ג' ספר ראשון, שירו לו שיר חדש, חסד השם מלאה הארץ. במזמור מם, ויתן בפי שיר חדש, המשורר אומר, בשבילי תהילה לאלוהינו יראו רבים ויראו. תהילה כמו פה תהילתו. במזמור צדי ו' וצדי ח' שומרים אותם בקבלת שבת. שירו לשם שיר חדש, שירו לשם כל הארץ, ספרו וגויים כבודו בכל עמים נפלאותיו. ודאי שכולם מוזמנים להצטרף. קבלת שבת, שירו לשם שיר חדש, אתם חלק מזה, כמו קוף מנחת. זה שהוא עושה משפט, יש קבוצה קטנה שעוד עשו את המשפט. רובם מוזמנים להצטרף מהגויים, בכל העמים, לראות נפלאותיו, לעיני הגולים גילה צדקתו, ראו כל אפסי הארץ את ישועת אלוהינו, תצטרפו. ודוד המלך בקוף ממדלת אומר, אלוהים שיר חדש השיר עלך, הנותן תשועה למלאכים, וכולם חלק מזה. אז ודאי הוא קוסמופוליט, ודאי הוא בין לאומי, בין כל העמים. והללויה שירו להשם שיר חדש, אתם רואים פה בקהל חסידים, זאת אמירה שהיא כל כולה לכל העמים. אז מה הוא עושה עם ה... איפה מופיע עוד המושג שירו להשם שיר חדש? ויש לכם את זה בדף. שנייה, איפה הדף? איפה בירוק יש לכם את זה? פה. המושג שירו להשם שיר חדש מופיע בישעיהו מ"ב. שירו להשם שיר חדש, תהילתו מקצה הארץ. יורדי הים. והפסוק הזה הוא מאוד מאוד מיוחד. זה מושג שעם ישראל אמור ללכת לקצה הארץ, ליורדי הים, לכל האיים, לכל מקום שיכולים להגיע. אני רוצה להראות לכם את כל הפסוק, לצערי, הנה אני כבר פותח את זה. המושג של שירו לשם שיר חדש תהילתו בספר תהילים, בואו אני רוצה להראות לכם את זה בפרויקט השוק שלי. הנה, אתם רואים את הפרויקט, את החיפוש? שירו שיר חדש תהילתו. וזה מופיע פעמיים. בו מזמור שלנו בתהילים, ומי שר? החסידים, ישראל באוסף, בני ציון, אנחנו. לא כל העולם. מי זה במ"ב? בישעיהו מ"ב? הן עבדי אתמוך בו. בחירי רצתה נפשי. נתתי רוחי עליו, משפט לגויים יוציא. עבד השם. וזה נושא גדול מאוד. כה אמר השם, כה אמר אל השם, בורא שמיים ונותם, עוק הארץ וצאצאה, נותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה. והוא מביא אותם עם ואתנך לברית עם. עם ישראל יהיה ברית במזמור מ"ב, לאור גויים. והעם של עם ישראל הוא יהיה אור לגויים. לפקוח עיניים עיוורות, והוא יביא אותם מבית הכלא. ותהילתי לפסילים אני לא אתן. ועכשיו הוא אומר, שירו לשם שיר חדש, אני רוצה להיות יורדי הים, מלואו, איים ויושביהם, יישום מדבר וערב, חצרים תשב, כדר ירון ויושבי סלע, מראש הרים יצבחו, וכולם, כולם יכבדו את השם. אנחנו רבותיי צריכים לתת פה טוב טוב את הדעת לדבר מדהים. אני רוצה עכשיו לתת כמה דקות על ספר ישעיהו. ספר ישעיהו, כדי להבין על בוריים, את המזמורים האלה. וזה הקובץ שזה השקופית שאתם מכירים טוב, דיברנו על זה הרבה מאוד, זה intertextuality, כל התנ"ך ביחד, הבאתי הרבה פעמים את בן עזאי, שהיה לומד את כל התורה ביחד, דברי תורה עם נביאים, מכריז דברי תורה לנביאים, נביאים לכתובים, ודברי תורה שמחים כיום נתינתם בסיני, והיה האש מלהטת סביבותיו. עכשיו אני רוצה להראות לכם תרגיל אינטרטקסטואלי שמחבר את הדברים האלה ביחד, ואנחנו נבין עומק פשוטו של מקרא. ישעיהו וירמיהו, ישעיהו ותהילים, שאני רוצה להתרכז. זה פרויקט שצריכים להפעיל את כל ה-AI וכל הכלים כדי להבין איך ישעיהו מסביר את תהילים ואיך תהילים מסביר את ישעיהו. כמו ישעיהו, ואני יודע שאודרי יש לך הערה על זה ואני אשמח לשמוע, תהילים יסודו בימי בית ראשון דוד, והוא ממשיך בימי בית שני. ישעיהו יסודו בימי בית ראשון ישעיהו בן אמוץ, והוא ממשיך לימי בית שני. בואו נראה את זה באדום בגדול. ויש פה ארבע פרשיות של עבד השם. ארבע פעמים מופיע לפי חוקר דום, ברנארד דום, במאה ה-19, והרבה קיבלו את זה, ארבע פרשיות של עבד השם. ודנו על זה המון. דנו על זה האבן עזרא. ודנו על זה הרמב"ן והרד"ק, והמון המון דנו על זה. ודנו את זה בברית החדשה. וטענו בברית החדשה שאותו האיש הוא עבד השם, שהוא סבל, והוא העבד, הוא העבד של, של, של השם, וכל הדברים עליו. וזה ויכוח, יש לכם באתר תפילה מצגת על ויכוח הרמב"ן בברצלונה, זה היה נושא בת מצווה של הבת שלנו, והנה אתם רואים את פבליו קריסטיאני ואת הרמב"ן מתווכחים. וזה ויכוח מדהים. אותו פבליו קריסטיאני, הנציג של הנוצרים, שהוא יהודי שהתנצר, לכן קוראים לו קריסטיאני, הוא טען שישו, כמו בברית החדשה, בארבעת האבנגלים, ובעוד הרבה מקומות, הוא עבד השם. והרמב"ן מתווכח איתו. והרמב"ן יוצא בשצף קצף, זה נושא שהלוואי, נושא מרתק מרתק הוויכוח הזה, אני רק רוצה, אני לא יכול להתאפק להגיד דבר אחד. הרמב"ן אומר שם למלך יעקב, ג'יין, הוא אומר, איך אתה יכול לטעון שאתם, הנוצרים, באים בשם המשיח? הרי כתוב לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. ואתה אדוני המלך ופרשיך שפכתם דמים יותר מכולם. אז לא יכול להיות שאתה משיח. מי ששופך דמים הוא לא המשיח. שואל חוקר אחד מברלין, לא יהודי, גאות פון מוציוס, עבודה מדהימה על הוויכוח. הוא אומר, הרמב"ן נפלת על הראש, איך אתה אומר למלך, אתה שפכת יותר מכולם? אני רוצה להגיד את זה כמאמר מוסגר, כי לא אי אפשר בלי. אז אומר אותו גוי שזו ההברקה הכי טובה שהיהודי יכול לעשות. כי כשהוא בא לוויכוח, יש לו שתי אפשרויות. Or he is losing, or he is losing. כי אם הוא מנצח, ירגו אותו. ואם הוא מפסיד, יהרגו אותו. אז יש לו רק דרך אחת, lose or lose. והמלך יעשה ממנו קציצות, אין לו סיכוי, אין אפשרות אחרת. אז הוא בא במלוא העוצמה של קידוש השם, והוא אומר, אני מאמין בתורתנו ובעם ישראל ובישעיהו, ובכל השליחות של עם ישראל. המלכות תחזור לישראל, כרגע יצאנו לפגרה, כך הוא אומר. וקרא. הוא אומר, כרגע וקרה, זה הניסוח בוויכוח, ווקרה זה כמו בין, like in English, we are in vacation. כרגע אנחנו לא שם, אבל עוד נחזור. אבל אתם שמשתלטים בכוח, אתם ודאי שלא. הוא שואל אותו חוקר, איך אתה יכול להגיד דבר כזה? על המקום הוא יוריד לו את הראש. אומר החוקר דבר מבריק לפי ההבנה של הרמב"ן. אם עכשיו תהרוג אותי, אומר הרמב"ן, בבקשה. תרוג אותי, תוריד לי את הראש. דמי יצעקו מן האדמה. אתה לא המשיח. אלימות היא לא דרכו של משיח. זה לא ישעיהו. והוא טוען, ממילא יש, הרמב"ן made his point very clear, שלא יכול להיות שאתם צודקים, כי רקונקוויסטה והמלחמות בין הערבים לבין הנוצרים בחצי האי האיברי, זה לא המלחמה של מלחמות השם. זה מלחמה של הכנסייה ושל הערבים, לא של המשיח. אבל אנחנו עוד נחזור, ואחר כך הוא היה צריך להגיע לירושלים, והוא בנה את חורבת הרמב"ן בירושלים. ושם יש דיון, האם עבד השם זה עם ישראל או ישו. אומר הרמב"ן בלי להתבלבל, עבד השם הוא מפרסם את הדבר לכל העולם. אבל ישו שלכם, לא רק שהוא לא הציל את העולם, אפילו את עצמו הוא לא הצליח להציל מהעץ. אז איך הוא יכול להיות? כמובן, אחרי אמירה כזאת של הרמב"ן, שהוא לא התבייש להגיד בצורה ברורה מי זה עבד השם, כמובן, אחרי זה הוא קיבל צו גירוש מהאפיפיור, והוא הגיע לארץ ישראל. והוא זכה להיות שנתיים וחצי בארץ ישראל, ולהיות פה בארץ ישראל. עכשיו רבותיי, בואו נראה את ארבע פרשיות האלה. ופה אביט גל עיניי ואביט העיניי ואביט הנפלאות מתורתך. זה אלה ארבע פרשיות. ארבע פרשיות האלה, שיש דרכים שונות, אני רוצה להמשיך עם זה בעזרת השם פעם הבאה, במזמור מ"ב, זה העבד שהוא מבקש משפט לגויים. הוא מבקש משפט, בורא שמיים וארץ ונותן נשמה לעם עליה. לפקוח עיניים. ומה הוא אומר בסוף? בסוף הוא אומר, אני השם הוא, שמי, וכבודי לאחר לא אתן, ותהילתי לפסילים. הראשונות הנה באו, וחדשות אני מגיד, בטרם תצמחנה אשמיע אתכם, שירו לשם שיר חדש. העבד אומר את דברו, ואנחנו שרים את השיר ואת התהילה של העבד בכל העולם. השיר השני מדבר, אני צריך להגדיל את זה. השיר השני, וזה ניתוח ארוך שדורש הרבה זמן, של ישעיהו. שמעו איים אליי והקשיבו לאומים מרחוק. השם מבטן קרעני, ממאי אמי הזכיר שמי. וישם פי כחרב חדה. המשורר, לא המשורר, עבד השם בישעיהו אומר, אנחנו עם ישראל. הפה שלי כחרב חדה. ומה הוא אומר? השם אומר לי ויאמר לי, עבדי אתה, ישראל אשר בך אתפאר. ואני אמרתי, לריק יגעתי, לתוהו, והבל כוחי, קילאתי, אכן משפטי את השם ופעילתי את אלוהי. ועם ישראל מייצגים את השם. והנביא, השם שם את דברו בפי כחרב חדה. זה פשט הפסוק במזמור קוף ממתת. עוד מעט נגיע לזה. ופה יש מושגים שהוא כאבת, הוא סובל, והוא נגוע. והוא אומר פה, הפסוקים דורשים לימוד ארוך, הנה ישכיל עבדי, ירום ונישא וגבה מאוד, בירן קרן לעמו, זה עם ישראל. ומה איתם? והם סובלים, והם סובלים, לוקחים את כל החטאים של אומות העולם, והוא מחולל, והוא נגוע. כסה לטבח יובל, נעלמה, כרחל לפני גוזזיה נעלמה. היא נעלמה, היא לא יכולה לפתוח את הפה. אתם יודעים מאיפה כל הפסוקים האלה? לטבח יובל נגוע? בואו אני אראה לכם דבר מדהים. אותם מושגים, נעלמה ולא יפתח פי, מופיע בישעיהו, מופיע ביחזקאל אחרי החורבן, ומופיע בתהילים למתחת ובתהילים למתת. רק פה. תהילים מתפלל כמו עבד השם. יש חוקר שנקרא בראוליק, פרופסור בראוליק, הוא נזיר, צריך להיות בן 80 פלוס, וזכיתי לפגש איתו במנזר בווינה. והוא כתב בשנת 1975, בלי מחשב, עבודה נהדרת בגרמנית, פסלם 40, עבד השם. והוא חיבר בין עבד השם. וקראתי את העבודה שלו כמה פעמים כצפיחית בדבש. והוא מוכיח שמי שמתפלל בפרק מם, אחרי פרק למתחת ופרק למתת, הוא בעצם מתפלל כמו עבד השם. ואותו נזיר, פרופסור, מהחוקרים הגדולים, בראוליק גיאורג, אומר, כל מי שאומר תהילים הוא עבד השם. עברנו את הגיל שזה הנצרות. המושג לטבח יובל, אומר ירמיהו שהוא יוצא לגלות. פעמיים זה מופיע, בישעיהו נון ג' ועבד השם השיר הרביעי, וישעיהו אומר את זה, ואני ככבש, אלוף, יובל לטבוח, ולא ידעתי כי עליי חשבו מחשבות. ונגוע מופיע רק בישעיהו ובתהילים עין ג'. אז ברור שהתפיסה המקראית על כל הספרים שלה, איפה כל הספרים שלה, של המקרא? אותם פרקים של עבד השם בישעיהו מם עד סמך א', זה עם ישראל. וזה לא לפי המקרא, לא יכול להיות לא ישו ולא יושיהו ולא אני לא יודע מי. זה עם ישראל. ככה תהילים מסביר אותו. עכשיו תראו בבקשה, נראה עכשיו את החוויה של בן עזאי, שמחברים נביאים לכתובים בתורה לנביאים, והם שמחים כיום נתינתם. עכשיו אני רוצה להראות לכם איזה יופי הפסוק הזה מתפרש לפי אותם ארבעה שירים של ישעיהו. הללויה, שירו להשם שיר חדש, תהילתו בקהל חסידים. מה שהנביא, מה עבד השם צריך לשיר לכל העולם, לבבלים, לפרס, לכורש. לא, חסידים לא, קהל חסידים. בואו נשאר בינינו. ישמח ישראל בעושה בני ציון, יגילו במלכם. אנחנו בינינו. זה אותם מושגים של שיר עבד השם. כי רוצה השם בעמו, יפאר הנביאים בישוע. תראו פה, אשר ויאמר לי עבדי אתה, ישראל אשר בך אתפאר. כי רוצה השם בעמו, יפאר אנשים בישועה. והמושגים האלה בדיוק חרב פיפיות, אני עם חרב פיפיות. וישם פי כחרב פיפיות חד, וישם פי כחרב חדה, ואני נביא, כי רוממות אל בגרונם אני מדבר. אני מודיע את המשפט לאומים. אין לי חרב ביד, הנקמה לא שלי, היא של השם. מי עושה נקמה? השם עושה נקמה. לי יש חרב פיות. אולי זה מצטרע, אולי זה דומה, אולי. אבל מי זה הזיקים? מי זה הנקמה? עוד מעט נראה את הפסוקים, יש לי פה עוד פסוקים מספר ישעיהו, לא רק השירים האלה, גם מה שבאמצע, ואני נעזר באותם חוקרים נהדרים שכתבו ארבעה כרכים על ספר ישעיהו, ופרשנות מאוד יפה שמחברים את הדברים האלה. שימו לב כמה יש פה. חרב בעל פיפיות, רק בישעיהו. חרב פיפיות, את פער. אני רוצה לפנות את תשומת לבכם לפסוק מדהים. כה אמר השם ישעיהו ממהי, כה אמר אדוני, יגיע מצרים. ושכר כוש וסבאים אלא אנשי מידה. אומר הנביא, גם מצרים החזקים וגם כוש שעזרו להם וגם הסבאים, סבא, מלכת שבא, מלכת סבא, אותם הם אנשי מידה, אנשים גדולים ואלימים. עלייך יעבורו. אל תפחד עם ישראל, אומר ישעיהו. לך יהיו. העמים האלה אחרייך ילכו. אתם יודעים איך הם הולכים? בזיקים יעבורו. והם עוברים בזיקים, לא מנפצים אותם, לא הורגים אותם, ולא תרועם בשבט ברזל. אלייך ישתחוו. הם יתפללו, הם משתחווים לעם ישראל. אלייך ישראל יתפללו. למה? אך בך אל כי העמים יודעים שבעם ישראל יש אל, אל אחד ואין עוד אפס אלוהים. ושם כתוב, אני צריך לקרוא את הפסוק בפנים, סליחה, בהבנותיי הרבים, ממהי יוד דלת, ממהי יוד דלת, שימו לב לפסוק, אחבך אל, אל ואין עוד אפס אלוהים. ומה הוא אומר להם? תבואו לעם ישראל, אכן אתה אל מסתתר, אלוהי ישראל מושיע. והעמים באים לעם ישראל, והעמים אומרים, בושו גם נחלמו כולם יחד, הלכו בכלימה אחר שיצירים. אבל הם כולם באים לעם ישראל, ומשתחווים לעם ישראל. למה? כי השם אומר לכל העולם, לכל העמים, פנו אליי והיוושעו. כל אפסי ארץ, כי אני אל ואין עוד, וכולם משתחווים לו. עכשיו תראו איזה יופי, מזמור קמ"ט אומר עכשיו, שירו לשם שיר חדש, כן, השם רוצה את עם ישראל, והשם ישראל אשר בכה את פאר, והם מוסיפים כבוד לעם ישראל. ועם ישראל מתפללים רוממות אל בגרונם בתפילה וחרף פיפיות בנבואה, כי השם יעשה נקמה. והתוכחות בלאומים היא שכולם יקבלו את עול מלכות שמיים, והם רוקדים איתם במחול בתוף וכינור. והריקוד ממשיך במזמור הבא, כאשר כל העמים יקבלו עליהם את מלכות השם, והם יהיו בזיקים. דווקא בזיקים, המושג זיקים מופיע במקרא 4 פעמים, בתהילים קמ"ט, פעם אחת בספר איוב, שאני לא יודע להסביר, בישעיהו ראינו את הפסוק, והוא מופיע בנחום 13. מה עושה נחום עם כל המהלך היפה שרציתי להראות מישעיהו? רבותיי, ישעיהו ציטט את מצרים, הגלות הגדולה של עם ישראל במצרים. נחום מצטט את מי? ואמר שדדה נינווה. סוף מלכות בבל זה נחמת נחום. נינווה תחרב. ומה יקרה? נינווה גם היא לגולה הלכה. גם היא לגולה הלכה בשבי, גם עוללי ירוטשו בראש כל חוצות, ועל נכבדיה ידעו גורל, וכל גדוליה רותקו בזיקים. רשעי עולם בבל, עליהם מדבר תהילים, כי החיבור זיקים ונכבדיהם, זה לפי השיטה של הפרשנות ההקשרית, רק יכול להיות נחום. בנחום רק יכול להיות נינווה. בנינווה זה רק מלכות בבל הרשע שנפלה. יוצא שאם כתוב לאסור מלכיהם בזיקים ונכבדיהם בחבלי ברזל, מי זה? בבל. ואומות העולם האחרים שיש פי כחרב, זה מצרים ועמים אחרים. יוצא דבר מדהים. שאם יש פה עמים שמוזמנים, כולם מוזמנים בקוף ממחת. כולו כולו, כל העמים. אנחנו רוצים את כל העמים, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, ובלב שלם המשורר אומר, כולכם תבואו, הללו, הללו. כולל מלכי הארץ וכל לאומים. והחסידים הם יודעים להוציא את ההלל. אבל באמצע, שהם מביאים את כולם, ורוקדים. ועושים אווירה, הם ממשיכים את ההלל הזה מפה, בירושלים, והם יודעים להביא גם את הגויים, וגם את הלאומים שהיו עוינים בעבר, הם יהיו בזיקים כדי שיקבלו עליהם אלוהים בך, אלייך יתפללו. ובסוף, המשפט הזה, שהוא כתוב, אולי בישעיהו, הדר הוא לכל חסידיו, החסידים ידעו לעשות את המשפט בצורה עניינית, של תיקון כל אומות העולם. אחרי מזמור קוף מנטט של תיקון אומות העולם הרשעים, נדע לשיר ביחד כולנו את סוף ההלל שכולם מהללים את השם. זה תובנה מדהימה, זה נותן פירוש מדהים לקוף מנטט, ותרשו לי, אני בדרך כלל, אנחנו לא בבני עקיבא, שהכל קשור ללא טינג'רס, חשוב מאוד להיות בבני עקיבא וטינג'ר, אבל אני רוצה להגיד רבותיי, המלחמות שאנחנו נלחמים עכשיו בחרבות ברזל, סוזן, you got it right away, you got it right at the beginning, right away. אותם מלחמות של חרבות ברזל, אותם מצוקה קשה מאוד של עם ישראל, שעדיין מתמודדת עם אותם העמים של פרק ב', ויש, אם זה בהק, אם זה שונא ישראל, אם זה האוניברסיטאות, בכל העולם יש שונאים. אבל אנחנו מאמינים שיצטרפו לתהילת השם. וגם אלה שלא מצטרפים, אנחנו שמים אותם קצת בזיקים, זה טיפול טוב מאוד. אנחנו לא מנפצים אותם, זה לא דרכנו לנפץ. השם יעשה משפט, והמשפט הזה הוא הדר. למה? כי מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. הדר כבוד עודך. הדר המלכות הוא שכולם יקבלו אותם. זה מה שהחסידים עושים. אז הם שמים אותם באזיקים, יכול להיות שהם צריכים קצת כלא, כן? הם צריכים להיות בכלא, הם הרי הכניסו אותנו לכלא, אבל אם עכשיו עמוס חכם אמר שחתימתו של ספר תהילים הוא מעין פתיחתו, נכון, אבל סיפור מדויק ומסר עמוק יש בין פתיחתו לחתימתו של ספר תהילים. אני מקווה שלא העמסתי יותר מדי, ושיגעתי יותר מדי, והתלהבתי יותר מדי. פתוח לדיונים ולהערות. תודה להקשבה רבותיי.
תודה רבה. יש שאלות?
Please, Rabbi Epstein.
הבעיה של המילה חסד וחסידים, זה wordplay כזה. בסוף הדר הוא לכל חסידיו, זה בגלל החסידות, לא החסידות של הבעל שם טוב, החסידות של לעשות חסד, אפילו עם הגויים. החבלי ברזל שלנו זה הפה שמדבר על חסד ולא על עזריות.
יפה מאוד.
בסוף זה מתחיל, הדר הוא לכל חסידיו, כל העולם כולם חסידים.
יפה מאוד.
הטרנספורמציה של חסד לחסידים להדר.
עוד פעם?
Do you think the word nashku in nashku?
Just a moment. Rabbi Epstein, אני לא הבנתי את אמרת חסידים.
The evolution של חסד וחסידים להדר. הדר הוא לכל חסידיו. זה המטרה הסופית.
עכשיו שים לב. יודוך השם כל מעשיך, וחסידיך יברכוך, אומר דוד. החסידים עוד יברכו. דוד בקוף ממהי, זה המזמור האחרון שלו. הוא אומר תהילה לדוד, והוא נותן לכל העמים, אני רוצה לדבר על זה בהמשך השיעורים על פסוקי דזמרה, דוד נותן את הפאור האחרון שלו, בקוף ממהי. ובסוף הוא אומר, אני מרומם אותך, אתם תמשיכו, רוממות אל בגרונם, תהילה לדוד, תהילה לכל חסידיו. הוא מכין את המושגים. החסידים פה הם מברכים את זה, וכבוד מלכותך יאמרו להודיע לבני אדם גבורותיו, אבל כשהם מודיעים את זה לכולם, זה כבוד הדר מלכותו. המלכות של בני ציון יגינו במלכם, לעשות מהם משפט כתוב, הדר הוא לכל חסידיו. אז ממילא הכל יונק מדוד המלך, ואנחנו נצטרך לחשוב טוב טוב איך המזמור הזה, אני רוצה לחזור אליו, איך מזמור קוף ממהי, איך הוא משפיע, מקרין ומשרה את רוחו על כל המזמורים אחר כך, אבל דוד עושה דבר מבריק. הוא אומר את קוף ממהי, ונותן לאלה ששומעים, ולקהל של החסידים, ולאנשי ציון ולירושלים ולשמיים וארץ, הוא נותן להם להגיב, והוא שותק, עד שכל הנשמה תהלליה, וזה משפיע על כל אחד. זה היופי של המבנה, עליו נדבר בהמשך. Sorry, doctor.
Do you think that nashku in nashku bar is a word play not only meaning kiss, but be fully armed militarily?
יכול להיות, יכול להיות. יכול להיות, יכול מאוד מאוד להיות. כי בעצם, מזמור ב' הוא אומר להם, יש לכם שתי אופציות. או עבדו את אדוני ביראה וגילו ברעדה, אז אני אנשק אתכם. חיבוק. או פן תענף ותובדו דרך, אז אכלתם אותם ואז נשק. בהחלט יכול להיות. אני רציתי להראות לכם מבחינה מתודית, שמזמור קוף ממתת כמעט אין מה לעשות איתו. אני חושב ששחמט, אני לא יודע להסביר אותו. מה פתאום העמים לדפוק אותם שבמזמור הבא כיבדת אותם, הזמנת אותם להלל. זה לא מתיישב. רבותיי, בלי פרשנות הקשרית, אני לא מוצא את עצמי, לא מוצא את רגליי ולא את ידיי עם שני המזמורים האלה. It doesn't work. אבל הפרשנות ההקשרית מחזירה אותנו לפרק א', בונה לנו מסגרת, והשתי התפיסות של פרק ב' באות לידי ביטוי פה במודיפיקציה. לא הרסנית. שהלוואי, הלוואי, הלוואי, רבותיי, נזכה במלחמה הנוראית עם השכול והאבל והשבויים והפצועים והאלמנות והיתומים. הלוואי, הלוואי, שנזכה לראות משפט שאומות העולם יכירו, שהסכמי אברהם, שלצערנו היה דבר נוראי מערב מחבט, הדרך ארוכה. אבל אם אנחנו רואים חזרה 2000 שנים, מה הנצרות עשתה לנו? מה הם עשו על עבד השם? אנחנו עבד השם. אנחנו נמשיך להיות עבד השם. ועבד השם ישעיהו יש לו המון מה להגיד. ואנחנו מתפללים בתהילים להיות עבדי השם, ולכן תהילים ועבד השם זה שניים שהם אחת. זה החלק העליון של המטבע, איך שקודש בריך הוא רוצה אותנו להיות עבד השם, מפי הנביא, על פי החזון הנבואי מקודש בריחו, התערות הדלעילה. ואנחנו מתפללים, והשם אומר, שירו לאדוני שיר חדש, תהילתו בכל הים. ואנחנו בשלב זה רוצים להיות שירו לשם שיר חדש, עם דוד המלך, עם תהילתו בקהל חסידים, ואנחנו רוצים להיות חזקים בפנים, כדי שהחלק השני של המטבע באמת יגיע, יבוא לידי ביטוי, שכל העולם יזכה לתיקון, עם כל רשעי אומות העולם, no shortage, ובעזרת השם יהיה תיקון שכולם יהללו וכל הנשמה תהלליה. זו תובנה מדהימה, מאוד מאוד, מבוססת על אריך צנגו, בפירוש שלו ובמאמר, והוספתי לא מעט, אני הקטן באלפי ישראל.
Perhaps you have explained the connection between the Brit Ben Hapatarim and the battle that Abraham Avinu fought with 5 kings.
יכול להיות שהוא היה צריך לא מעט הדרך מלאה מלחמות. עכשיו, אני כותב את הדברים תוך כדי העברת שיעור, משתדל מאוד לכתוב את זה, והדברים מסובכים ומורכבים, כי אני רוצה שבוע הבא עוד קצת להשלים, יש פה טכניקה להבין קושי במזמור. יש בעיה, איך המזמור מתקדם לקודמו. ואחר כך, התגלית הגדולה, איך זה מתחבר בתנך, שלא דיברנו על יואל ולא דיברנו על פסוקים רבים בספר ישעיהו, אבל צריכים להיכנס לעומק לספר ישעיהו, לראות את הנרטיב סביב לארבע השירים של עבד השם בישעיהו, כדי להבין מה רוצה ישעיהו כסיפור. וזו עבודה גדולה מאוד ולימוד נפלא, ועל זה אולי נשלים בעזרת השם פעם הבאה. האם יש שאלות, בקשות? אז ברשותכם נשלים שבוע הבא קצת על קוף מנטט וקוף נון, ונעשה חזרה כמה דברים שצריכים התייחסות בקוף על פסוקי דזמרה. תודה רבה לכם.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה, להשתמע.
Fantastic again, Benny. Absolutely fantastic.
Thank you so much. Thanks for participating. Very therapeutic for me these days.
We need it.